יום רביעי, פרשת ויקרא. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור נורא שהגיע לשולחנו של הגאון הרב יצחק זילברשטיין שליט"א בימים אלו. סיפור שהתפרסם בקול ברמה, הביטאון של רמת אלחנן בחודש האחרון. נראה שמשנה לשנה הלכות עם מתמעטות ברוך השם התופעות שהיו מסימני העקר של הימים של לפני פורים. אותם קולות נפץ של הדינמיט ושאר חומרי המשחית למיניהם. האכיפה המחמירה בשנים האחרונות לצד ההשפעה של ההורים והמחנכים וההסברה המקיפה בנושא, אז באמת תרמו לצמצום של התופעה, אם כי עדיין לא גרמו למיגורה. ועל כך מספר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, על מהי ספרה שהגיעה אליו בימים האלה, משפחה שיש לה, שהציעו לה בחור מצוין, מס מידי, שמיים, ויצא לו שם טוב, ממש שם טוב משמן טוב. אלא שצערנו, היה לה בחור כמה אחים שהתחתנו, ואצל כולם, התגלו בעיות צרות, מצרות שונות אשר האחים. לא ניתן אפילו לעלות על הכתב את אותם צרות. אז באו בני משפחת הבת ושאלו אם לגשת בכלל להצעה, או שמה יש לחשוש מהצרות האלה, שכן גם מי שלא ניחון בעיני בשר יכול היה לראות שמדובר בכללה שרובצת על המשפחה. גם מי שניחן לא ניחן בעיניים רוחניות. מה התברר רבו ישראל? האבא של הבחור היה אחד המפיצים הגדולים של כל סוגי כלי המשחית של הפורים, קפצונים, דינמיניות וכו' וכו'. הבניין שהוא התגורר הייתה אישה מבוגרת, שהפיצוצים האלו הרעידו את ליבה, גרמו לה חרדות מרובות, והיא ביקשה, התחננה, שיפסיק למכור את זה, אבל הוא לא שאל את התחנות שלה, המשיך במעליו. יום אחד, כשנשמע בבניין פיצוץ כל כך חזק, כמו ההפעלה של אחד הדינמיות האלה, אז קמה אותה זקנה וכלילה את המשפחה, ומאז לפוסקות הצרות. ואם טועים הרבה הרב זילברשטיין, מה שאומר הבנים, אבות יאכלו בוצר ושני בנים תיקנה, אז אומר לצערנו יש מקרים שלא קוראים את הפסוק עם סימן שאלה אחר, אבל עם סימן קריאה, אבות אכלו בוצר ושני בנים תיקנה. כמו שהגמרא אומרת, ביום מועיל להם לרשעים, לא דיין שמחייבים את עצמם, אלא שמחייבים לבניהם ולבני בניהם עד סוף כל הדורות. הוא אומר שהוא סיפר את המייסה לגיסו מור נגרח קניימסקי שליטה. אז הוא סיצד בפניו את המדרש שמוכיח כמה גדול כוח של הקללה. המדרש במיסלי ועוד מייסה במאיר בן גמליאל הזוקן, שהיו מסוימים אצלו, והוא יהיה טוב יעבדוי, או ימדו משם שוי. הוא אמר בלוזר בן עזריה, אי לך כנען שחייבת בין הצדקים, בין רשעים, ידינו שיהיה טוב יושב ואני משם שור. עד כאן לשונו של המדרש, רבלוזור בן עזריה, מגדלי הדורות, אמר שגדול לכוח התורה של טוב יעבדו עד כדי כך שבדין שהוא ישב ואני אעמוד לפניו. אבל, בגלל הכללה שהתקלה לפני הרבה הרבה דורות, אי אפשר לצפוח את זה. אז הרב זילברשטיין, שאמרנו לבני המשפחה, צריך לעשות כל מאמץ להביא מניין על קברה של אותו אישה מבוגרת, לבקש מנהחילה, רק אז יהיה אפשר לגשת לשידוך, אבל כל עוד שלא יעשו, באמת צריך לחשוש באותה כללה. צאו אליהם גם לערוך תיקון כללה עם הנוסח המיוחד שמצאים בסידורים של גדולי רבני עדות המזרח. על כל פנים למדנו מכאן את גודל האבון של אותם נערים פוחזים שמעבירים את הדינמיט ברחובות הערים בימים שלפני פורים. החשיבות העיקרית בדברים האלו היא להוכיח איזה אסונות נוראים עלולים חלילה להתרחש כתוצאה משימוש בחומר נפץ של הילדים בפורים. כיום, שיש סמוך לבתים, אנחנו רואים פה לנהיגה, אז כל הנפרטים נוספים שעלולים לדלק ולבור תוך חלקיקי שניות, זה חמור שבעתיים ושבע שבעתיים. ודברי הגאון רב חיים פלאג'י, זכר צדיק לברכה, שהוא אומר שבאזמיר לא משתמשים בדינמיט כבר למעלה 150 שנה, אבל ספק אם גם הוותיקים שבין ותיקי הקהילה יודעים את הסיבה. הרב חיים פלאג'י כותב כי קני השרפה הם כלי מוות טבעיים, דאגה וצער דגוף, אבל לפעמים באים ידי קצתה, על ידי כלי שפה, אפילו זה לא יהיה דבר ממית. ולמרות שהיינו ממית, אם כל זה בכל עברה, כבד, כשהוא שלחו בחטא פתאום, הביא רעדה וחלחלה על האדם ומפחד. המשיך אגב החיים אומר, וכן רבי ראינו יזמיר, יגן על האלוקים. זה קורב למאה השונו, שהיה שרפה גדולה, נשרפו כל בתי העיר, לא נשאר כי בית אחד. וזה היה מחמת שבחנותו, שבחתונותו, שאיתו אחד מעילי הארץ, הטילו מעילו הניירות כרוכות וקשרות מאבק שרפה עולים ויורדים, הנקראים פיקיקס. נפל אחד מהם על בית אחד, ועל זה היה השרפה בכל העיר. וגם אלו החומרים האחרים שלכאורה לא מסוכנים. אב ועובדה שזרקו בארץ וחזר ועלה לעיני בני אדם השם שם, וכמעט שהיו נהיו סומה ביניהם. עוד הרע שנדלק המצנפת והכובע של אישה אחת, וכפסע היה בינה בין הממן. לכן מסיים הגרח פלאז'י. ככה חקקתי, גזרה גזרתי, שבשום עד וזמן לא יוכלו להטיל מאלו הדברים, וגם גזרתי לכל בעלי החנויות שלא יוכלו למכור מאלו הדברים. הרבה הרבה שנים, כן, אומר הרב עבר זילברשטיין, לפני שהתפוצצו החומרים האלה ברחובות שלנו, כבר אסרו חז"ל, כבר אסרו על בני העיר יזמיר את השימוש, שלא יכולו להשתמש בו שום איזה זמן. ואלה גם על בעלי החנויות אסור למכור את זה. הוא מסיים שם הרב חלאג'י, ולשומעים מינם, יזכו לראות בנים ובני בנים, עוסקים בחוקי חורב שניתנו בקולות ובועקים. שמה הרב זילברשטיין, אנחנו קוראים את דברם של הגרח פלאג'י ונדמים לראות עד כמה אקטואליים גם בימי. ואנחנו ממשיכים עניוני דיוי מעל פורים. יש פה מאמר נפלא של הרב הגרן ובשמי בו אורגנות שליטה. כל המקורות והמנהגים, למה ולמה מתחפשים בפורים. השנה, הוא אומר, יצא אבא עם הילדים לרכוש תחפושות. אמא שעתה בבית החלמה, אחרי לידתו של שימי הקטן. כשעה טובה ומוצלחת, ההורים החליטו שאין בכוחה של אמא להכין תחפושת ביתית. הפעם שלא כרגיל, יצאו אבא והילדים לקנות תחפושות סזוניות בחנות הקרובה. טוב, בחנות כמובן אתם תראים אצלכם מה שהלך, חפות ילדים, צהלים, בגנות לגורילות, ליצנים, קבעים, רופאים. טוב, התחילו להתלבט, למה להתחפש, לטלפון או לאריה. אבא ערר בכל, אם נעקוב אחרי טעמים, מנהג ישראל להתחפש בפורים, אולי עדיף להתחפש למלך מאשר למוקיון. אולי גם עדיף להתחפש לאריה עם זנב מאשר לטלפון. מאיפה אבא לקח את הרעיונות האלה? תתחיל מההתחלה, מדוע מתחפשים בפורים, שואל הרב גנות. הכניסת הגדולו, שמובא באלי רבי, מסביר שהטעם הוא, זכר למרדכי היהודי שיצא בלבוש מלכות. הכנסת הגדולה מסביר את זה הטעם למנהג שלנו, שאנחנו משנים את מלבושנו לובשים בגדים חשובים. לפי הטעם הזה, ייתכן שבאמת יש עניין להתחפש בגדי מלאכים הדורים, ויפים, ולא בגלי סחבות ובגדים עלובים, כי הרי העניין הוא לזכור מרדכי היהודי שיצא בגדי מלכות. טעם נוסף מביא הכנסת הגדולה שאנחנו מתחפשים. פעם אל קובסתי שהמדינה שאומר שהיא לא רצתה לעבור בגלל שצמח וצמח לזנב. אז אם נתחפש לבעלי חיים עטויי זנב, אוכל להיזכר, להיזכר טוב יותר בטעם הזה. בספר נוצר כל מנהגי ישור, הוא כותב שאתה על המנהג הזה, כדי להראות שכל מה שישראל חוטים ונדמים לאומות העולם, זה רק לפנים, דבר חיצוני ולא פנימי. השם שלם חופשים לנוחים, אינם אלא ירים משלם עם עם השם. כך ישראל שבאותו הדור היו שלמי לרבי שלהם. יש תחבו ליוצאים של דור חדצר, כלפי חוץ, תחפושת בלבד. המקור הארון הנפלא, זה נמצא כבר בגמורה, במגילה, שאלו תלמידיו של רשב"י, נאמר התחייבו סניון של ישראל שבאותו הדור כליה. אמר להם, אמרו אתם, אמרו לו, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אמר להם, אם כן, שבשושן יארגו, שבכל העולם אל יארגו. אמרו לו, אמור אתה, אמר להם, מפני שהשתחוו לצלם. אמר להם, וכי מסוף פנים יש בדבר, אמרו לו, סליחה, וכי מסוף פנים יש בדבר. וכן, כן, אז הוא אמר להם, הם לא עשו לה לפנים, אף אחד הדבר יכול לעשה מהם, אלא לפני. וכן שמסיבה הזו מביא הרמו, שהמנהג היה ללבוש בפורים פרצופים, כי דווקא בשיחות, אנחנו מסתירים את פנינו, מוכרחים שאנחנו בעצם טובים מבפנים. המחציס השקל כתב, שאנחנו מתחפשים לזכר, פחד היהודים שנפל לגוי מזמן מרדכי, ובגללו, היו עמי אורס נסיאדים. האם זה מקור הטעם אלו שהתחפשו במרוצת הדורות לדמויות של גויים? אולי. השו"ת כנסת יחזקאל מסביר את המנהג של התחפושות, וזה שעל חלק מהאנשים שנזכרים במגילה הייתה פורסה מעין מסכה שמכסה את הפרצוף האמיתי, חשבו שאמר להביא את ושתי, כתר מלכות, ואז בא המלאך גבריאל לעשה לזנב. יצבה וכיסה את המראה שלה שלא תוכל לבוא לראות לפני אורחי המלך. גם אסתר המלכה לא מספרת את העם שהיא באה ממנו. כאילו שמה מסבה על פניה שאף אחד לא הכיר אותה. האסתר הזה גרם שכולם לא ידעו שהיא יהודיה, ולכל אחד ואחד נדפה לו כאילו היא מאומתו. והנה עוד תחפוש את המגילה שהביאה כנס יחזקאל. כשהחשבי ירושקה בחמתו עם שתי היין, מגילת הביטן, אז נאמרו בגמור שבאו, נאמר בגמורה שבאו מלאכי השרת, חפשו לאנשים, התחילו לקצות תילנות, הסבורו לחשבי שזה בפקודת המן. כך גם אליהו נובי, אז זכור אותו, התחפש לחרבונו, והוא אמר למלך בשעת כעסו, גם מן העץ אשר עשה מן למודחי שברתו גם למלך, כמו שבא הפרק כדר הבלוזור. גם מרדכי הכניס את תלבושת במגילה, בהתחלה זה ויקרא את הבוגד ובעסק באפר, אחרי זה לבש את בגדי המלכות המפוארים. המיסוך הוא מביא אותם בשם המערם חגיז, השם שדרשו חז"ל, אסתר מן התורה עיניים, שנאמר, ואנוכי אסתר אסתר, כאן רמז להסתרת פנים בתחפושת ביום אסתר. פעם נוסף ומעניין הוא בא בספר התהילים. הוא אומר ששנאת המולך לישראל באה לו מאבי אבי, מאיסוף ששנא את יעקב שלבש את בגדיו, נכנס לקבל את הברכות, אז שוב מתחפשים בבגדים. אומרים שזה לא היה חטא, אלא רואים, אנחנו רואים לרשת את הנחלה של איסוף. אפילו אם יעקב יהיה לבוש בגדי איסוף, אמר יצחק אבינו, גם ברוך יהיה. ומי שבתולדות עמים בא לשונות, ישראל והמולך הם שני קצרות רחוקים אחד מהשני, לכן הם מתדמים אחד לשני. זה ברשות, זה בצדקו שלהם. המידה של איסוף, של המולך בן דו, שהוא מתחפש את בגדים לא, לובש בגדי חמוד, והספרד עצמו צדיק, מדבר חלק לקות, אבל בעצם הוא ראש וגומו, ללמוד בתוך תחת לשונו. כך כאן אמר באיסוף ראשו, כי צייד בפיו, פי ולבו לא היו שווים. אותו מידה, בהיפוכה הגמור, אנחנו מוצאים בצדיקי ישראל, שאין פיהם מליבם שווים. כתובד המלך הנראה כאילו הוא חוטא, באמת היה חסיד גדול. זו הייתה גם מידתו של יעקב אבינו, שהייתה צדקותו מכוסה, אין כל חי, ואפילו יצחוק אביו לא הכיר אותו. עד שגילתה רבקה מטמיני עשר של יעקב. יעשה בה את הברכות לבעליהן ליעקב שהוא ראוי לה. עוד תמים נוספים שכתב הגאון רבי ציון פיימן זצ"ל, ששנה שם לובש בדרך הטבע, אחרי מכסים את הפנים שלא ייראו בגלוי. המראות הרבים שמסופרים במגילה, שנמשכו כ-12 שנה, היו טבעים לה, לכאורה, אבל רק בסיום שלהם התברר שהייתה בהם יד מכוונת. ידוע הנטייה שלה ושבשמיים שהביאה לעם ישראל את הנס הגדול. ועוד פנינה, כסיום, מצאינו בדבר היומים שבני המולק שינו את המלבוש שלהם באו לכם בישראל במדבר. כך גם עשו המולקים בימי יהושפט. חוסקים מסבירים גם שמתחפשים לפורים בגלל העניים שמתביישים לבקש צדקה בגלוי. כשהתחפשו ולא הכירו אותם, מילא הם יוכלו לבקש ולקבל צדקה. ולסיום, הטעם הפשוט ביותר, שמובע בספרים לא מעטים, למה מתחפשים? כשהתחפושות מוסיפות דיצו וחדו, והרבה שמחה ספורים מתוקה. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור הראשון, סיפור שמובע בגיליון הגדיים, כיפה של סקודי בשנה זו, סיפר הרב רייזן שליטר, רבי יצחק לברון מהאנטוורט, מנשדות, סיפר לי, מה יש הוא אומר? שמע לפני כמה שנים הרב החוץ יודקו פרידריך, שליט המזקני חסידי חבד, התמיד האחרון בגדולים שבאנטוורפן, בזמנו השליח לבנות המוטויר על תרס הקודש באמסטרדם בהולנד. בני היישוב התנגדו, הרימו כמה וכמה מיניות, אבל בסוף התגברו והתחילו לבנות בניין את המוטויר. בהתחלה נכנסו לעסק הבניין עם כל הכוחות, ברוך השם, התחילו הקבלנים להכין תשתית לצורך הבנייה. באחד הימים הוא אומר, היו צריכים לשלם לקבלנים סכום מאוד גדול. ועל פי תנאי החוזה, אם לא היו משלמים את הסכום באותו יום, הייתה מופרת כל תוכנית הבנייה. יום לפני זה ישבו העסקנים במשרד שהוקם בשטח הבנייה, ודאגתם בליבם מופיע מאיפה יהיה להם לשלם כזה סכום למחרת, שלא תרד חס ושלום כל ההגיעה שלהם לטמיון. תוך כדי דיבור נכנס אדם בלתי מוכר למשרד, זה על אותו יהודי, ושאל אותם מה בונים פה. טוב, היה להם פלם על השאלה, אמרו לו בקריאות, בונים פה תלמוד לילדים יהודים. הוא התעניין עוד, ראו לו את התוכנית, טוב. אחרי כמה רגעים, אמר להם, תודה שתחזתם אליי והלך. כמה דקות אחרי זה, אתם רואים שהוא ניח אותו ריח בלתי מוכר, שכח שקית על השולחן. אותו רץ אחריו להחזיר לו, לא מצאו, שהם פותחים את השקית, הם מצאו בדיוק את הסכום שאתם צריכים לשלם אחר, לא פרוטה אחת פחות. עדיין חיים איתנו כמה עדים שהשתתפו בעסקי בני אבסלמה, שיכולים להעיד את המייס הזה. קדוש ברוך הוא מראה לנו, לי הכסף ולי יעזור בני משה, למה שיתרום מנדיבת לב? מאידך הייתה מנדיבת הלב של העסקנים בקודש במסורת נפש. כיוון שהייתה להם מנדיבת הלב, היה חסר מי שייתן. קדוש ברוך הוא שלח ושכח, שלח את שלוחו ששכח שם בסכום הזה. באמת, כל מנהל מוסד יכול לספר סיפורים כאלו. לכן שכדאי להיות מנהל מוסד רק מדי לזכות, לראות את מנהלנו הרבי בהקיץ, מדי חודש וחודשו. אבל באמת כל יהודי בעל משפחה, הוא גם מנהל מוסד. וכל שכן שמתחיל לחתן את הילדים, יכול כל אחד ואחד להעיד אילו חסדים בנויים, אבל לשבור חוסן כל אחד ואחד. ואנחנו נשכים פרשת צבוע את הפיקודון אשר אופקת. יש פה דברים לפעמים שהרב לורנס, הרב שלמה לורנס, מספר על תשובתו המפתיעה של הפריס קרוב. זה מובא בספר במחיצוסו. החרדה המתמדת של הפריס קרוב בעיני כשרות הייתה ידעה מפורסמת. מה שידוע פחות, זה העובדה שהישרות בעיני מומו הייתה חשובה בעיניו לא פחות, והכשרות, כפי שעולה בבירור מהסיפור דלעלן. המושב החרדי, קומיות שבדרום, עלה מאפייה שזפקה לחם בכל הסביבה, תחת השגחה המודרת של מור דאנס, הרבן נוסף. המאפייה הגיעה למחזור גדול לסיפקה לצורכם של 5,000 משפחות באזור, אבל עליה וקוצבה, ככל שהמחזור המחורות גדל, ככה גדלו גם הגירעונות הכספיים. בצר להם, פנו אליי בעלי המאפייה, ביקשו שאני אבוא לעזרתם, על ידי השגת הלוואות בגמ"חים שונים. טוב, ועזרתי להם, הייתי משיג הלוואות, כשהגיע מועד הפירעון, הצלחתי למלוות למקום אחר, אחרי זה חלילה. טוב, אחר, אומר הרב לורנס, ערכתי איזה חישוב ש... הגעתי למסכונת בכזאת צורה, העסק לא יעלה לדרך המלך. המאפייה תמשיך לצפור חובות והפסידים, בעליה הסתבכו יותר ויותר. נתתי לבעלי המאפייה עם כל הרצון הטוב, אפשר להמשיך לגלגל את ההלוואות. טוב, בעלי המאפייה לא אמרו נואש, הרבה ניצול פנה לי באופן אישי. ביקש ממני לחזור מההחלטה שלי. הוא הסביר שאין כאן עניין כלכלי גרידה. שלקח רגע את היבט הרוחני, המאפייה הזאת היחידה שמספקת לחם כשר כל הסביבה. לא חשש תבל, תולעים וכו'. חס וחלילה לסגור את שערה, התוצאה תהיה חמורה ביותר, לכן צריך להמשיך ולהפעיל את המאפייה למרות את המצב הקשה. אמרתי לו שאני חושש להמשיך לבוא כספים, כי אין סיכוי שיכולו אי פעם להחזיר. אבל בכל זאת, אני לא רוצה לאחד כזאת שאלה, הצעתי לו שאני אכנס יחד למורון, בריס קרוב, משהו יכריע, אני מוכן לקבל. טוב, התקבלה על דעתו של הרב שקומיות, ההצעה נכנסו לבריס קרוב. הרמנסו נסבור בעריכות ובהתלהבות, כי אני חושב שזה מאפייה. הדגיש את האחריות הגדולה לדאוג להספקה של לחם כשר לאלפי משפחות, גם במחיר הפסד. ואני אמרתי את הצד השני. התשובה של הבריס קרוב מהווה אבן יסוד בהשקפה תורנית. הוא אמר ככה, לחם כשר הוא עניין גדול מאוד. על המת דברים אמורים, כשהלחם כשר מכל הבחינה. לחם כשר שמיוצר בזרות כסף טרף, זה כבר לא לחם כשר. כשלושים הלוואה, תוך ידיעה שבדרך לתת אין סיכוי להחזיר אותה, אז אם אלה זה כסף טרף, שגם דבר כי הוא מצווה, לא זאת. ואנחנו עם סקירה קצרה של הרבי שערמן, מהגילון פרשת ויקרא זוכר, גילון לקרשבת, טוב, אז אנחנו, יש פה סקירה של הרב רמן, הוא מספר פה על איזה מאמר שאנוכי הקטן כתבתי, אז בעניין סיפור שמגיע מטרמפיסט שעלה לאוטו, לקחתי אותו והוא סיפר לי שהוא באמריקה, עובד סוציאלי בבית סוהר שם, עם כמה סיפורים פיקנטיים שקשורים לפרשה בצום הסדר בגזל, או עושק הסמיתוי. טוב, אז הסיפורים, סיפורים מאוד יפים, שאתם מזמנים לקרוא אותם. עוד בגילן השבוע, בסימן ועל הניסים המתקרב, סיפור מרתק על הנס העצום שקרה לרב אברמסקי, מהבליצקריג, במלחמת העולם השנייה, כשישב במועצת פלוסר ובייסדין, הגדול בלונדון, נפלה פצצה הבניין, והבין במשכן של חצי טון, צנחה על מקום השורו, בחדר נפלו פצועים, הרוגים מכון נפלן, אבל הוא יצא אלו פגע. נקרא גם על פליטת הפה, שתמורון הגרשה זוהר בהחדצל, שחשפה את המבטנות המבילה, על התשובה של החזון איש, ואחד ששאל, ששאל אותה אם הוא יודע שהוא גדול הדור. ומתי ולמה ביקש רב ירושלים, הגאון הרב דוד וינגרייזצל, סליחה מעץ. ולמה בחר אבא של הרב שכטר, הגאון רבי הרב שכטר שליטה, מתוך שלוש עצות, דווקא את החתן שהשטחן אמר לו שהוא משוגע. ומה הקשר בין בתי דין רבניים לסמינרים של ערכים? האם אדם יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא ישלח לו את הכסף ממש עד לכאן, למרצפת של ידו? ועוד על קצה המזלג מתוך הגילון, ההסכמה מן השמיים שקיבל סבחו בסלבורס. וכשרבה של נתן המתין מסבלנות בצד הרחוב, בזמן מסתכל של ידות קטנות כדי לא לעבור להם באמצע אחרת. ומדוע נמנע סטייטלר במשך עשרות שנים ללמוד בספר שקנת שמחת ספרים בתל אביב, ולאילו גניבות עלול להגיע לכדו של אדם שגונב חידוש התורה. כאמור, על כך ועוד נושאים מעניינים, אתם מוזמנים לקרוא בגילון הפלא ניקרסל. אנחנו ממשיכים כל העם. על זמן שהיה זה יומיים לפני תחילת המחזור החדש בדפרמי, בשעה מאוחרת בלילה, אחרי אמירת סליחס, עמדו מספר אנשים בית הכנסת, שוחחנו על סיום הדפרמי שעומד על הפרק. תוך כדי הדברים אומרים, אמר בדרך אגב, שבשכונה הגדולה אין שום דפרמי, אולי כדאי לייסד כזה. אמרו לה, שומעים, נו, קרה לי דייגרתי. ועניתי להם שזה לא מספיק, הצעתי שנחלק את האמירה בשיעור במספר רווחים שישמשו בתורנות, בתפקיד המגיד שיעור. ועלה אחד השומרים ואמר, בבית הכנסת קיים שיעור נוסף. אף על פי שמגיד לשיעור אותם מתחוך מופלג, ובוודאי ישמח עם הקמת שיעור דפרמי מכל מקום. לא ראוי לייסד שיעור דפרמי בלי לקבל את ההסכמה שלה. שתתה לכן אמר, צריך לקבל שאת המור עוד עשרה. באותו תקופה היה קשה לסגוש אותו, עקב מנוחה שנכפתה עליו אחרי מחלה. אחרים הוסיפו ואמרו שהבית הכנסת משתייך לתנועה צעירה זוגת ישראל, ויש צורך לקבל את רשות המילת התנועה, ועוד ועוד, כדי להקים שיעור צריך להיות מודעות, הזמן קצר. אני שתקתי, הוא אומר, והרעיונות במרכאות המשיכו לזרום, לא כדאי, אצל לפתוח שיעור יומי בלבד לפני החגים, יומיים לפני החגים. השיעור התפרק כדי שהוא מתבסס, כדי להתחיל אחרי החגים, וכו' וכו'. המשתתף האחרון, שעד כה לא התערב, עושה ואמר שבנוסף לכל, צריך לבקש את הרשות של הגבאי. טוב, אני דממתי. אומר, כדי למלא את הרשימה של המטלות שפורטה בן רגע על ידי כל הנאספים, הייתי צריך להתפרט למספר ימי עבודה נוספים. וברוך השם, אני אמוז במטלות נוספות שנמלות את כל זמני. מטבע הדברים, שמעתי את הטענות ואת המענות בהקלה מסוימת. נו, באמת אפשר לפתוח את השיעור, חבל. אבל השעה הייתה קרובה לשתיים בלילה. אבל, סליחה, בשתיים הלילה, כשהטלפון בבית צלצל, מצידה השני של הפרקסת דיבר בהתרגשות אחד המשתתפים באספה. בוא ניצור עכשיו קשר למגיד שיעור, שקיים זה מכבר בלכסת, נתייעץ איתו. בשתיים בלילה, התקשרנו. הוא ענה, שמע את הדברים בשמחה רבה, עד רבה, עודד אותנו לאגדיל תירו ולאדירו. תלה אחת בתוך רשימה כל כך ארוכה וסרה, עדיין נותרו דברים רבים לעשות. התחלתי לעמוד מן הצד, הוא אומר, ולראות איך הדברים יפלו, כיצד יפול דבר. הדברים נפלו ידים מוכרים במהירות וביעיות ומסתר. אם בבוקר הוא יצא מהבית, בצעדים הראשונים שלי, אני פוגש את הרב ברילנט, מנהל תנועת צי, זכר עונה לברכה. הספרתי לו את הרעיון, הוא ברך את זה לפה מלא. עבור עוד כמה צעדים, במקרה, במרכאות כמובן, פגשתי את הגבאי, גם הוא התלהב. אותו נזכרתי לבקר אצל הרופא, בחדר המתנה ניגש אל האברך, הוא סיפר לי שהוא שמע את הדיון שהתקיים בבית הכנסת, הוא שואל מה יצא. לא ברור, אמרתי לו. הוא אמר שיבקש מאשתו להכין מודעה יפה על פתיחת שיעור. אבל בשביל שספק אם השיעור פתח, אם שאם החל יפתח, המודעות לא יעבור עיקור. סיימתי את ענייני אצל הרופא, יצאתי לרחוב, נתקלתי בחתן של הרב. לא פתחתי את הפה ומיד אמר לי, אבל תשאר עם גישה עכשיו, אבל אם אתה זקוק לי משהו דחוף, אתה יכול לשאול דרכי. אז הזכרתי שיש לי שאלה, אם כדאי לפתוח שיעור מה יפתור השנה. ובכלל, לקבל את הברכה וההסכמה שלו, בוא נלך עכשיו. הפתיר החתן, בכעבור כמה דקות יצא עם חיוך רחב, הרב אמר שדברים טובים לא דוחים. מי אומר שהחגים יפריעו? וכמובן ברך הצלחה מרובה. באותו ערב הגיעו המודעות המרשימות הביתה שלי. נו, מה יכלתי לעשות? הדבקנו אותם בשכונה. המחרת בערב, יום שני, אור לכ"ז אלול, נכנסתי לבית הכנסת בשקט, בלי להרגיל מרות, בלי רעש. אולי בסוף אף אחד לא יבוא. הבטתי לפינת בית הכנסת, ואני מבחין ב-16 זוגות עיניים שתולים בי מרבט מצפה להתחיל לתפרי מי. השיעור קם, הפך לי עובדה. ברוך השם, השאלה הזו חזור, במשך השנה נספו לומדים רבים. חסדי השם, מעולם לא בוטר לשיעור דפרי מי, כולל ראש השונה. ליל יום כיפר, שאני רב בפורים, ערב פסח וחברים. כשיהודים רוצים, שום דבר לא עומד. מה אנחנו ממשיכים עם השו"ת הימי? האם יש חיוב לשמוע את הברכות מעולה לתורה, לכוון לצאת ידי חובה? אז הטל, בסימן תפרי שפיי כותב, קטן שלא מברא, שלא יודע למי מברכים, לא יכול לעלות לפרשת זוכר. כן, הנושא פה לא הזכרת, האם צריך להתכוון לצאת ברכות של עולה לתורה, פרשת זוכר. אז הטז כותב שקטן שלא יודע למי מברכים לא יכול לעלות לפרשת זוכר, כי הוא לא יכול להוציא את הציבור בברכות. הפרימגוד עם דן שיתכן שבלי שמיעת את הברכות, לא יוצאים לידי המקווה. אין שם שמחלק עם ברכות בתורה, ברכות התורה בבוקר. גבוהה מזה שיש חיוב לשמוע את הברכות ולצא ידי חובה וככה מנהי. והרבה כאלה שמכריזים שהציבור יכול לשמוע, וככה גם המנהג הרבה כאילו, שמכריזים שהציבור יכול לשמוע ולצאת מקריאה ובברכות. דף הימי בהלוכה, אנחנו עובדים בסימן שנצמח ג' סיבוב. האם צריך להעמיד את הלכי דווקא סמוך למחיצות, והאם ניתן לעשות צורת הפתח על ידי מריחת שכבת סידרה? כך ועלו בסימנים נוכל לשמוע בשלוחה אחד. וכדרכנו נלמד גם אנחנו, תנהיה דפיים בהלוכה, מבוי שמוקף במחיצות משלושת צדדים, ניתן להתיר את הדזול בתוכו על ידי העמדת לכי. מחלל הפרצה שבצד הרביעי, ונחלקו הפסקים. יש אומרים שאפשר להעמיד את הלכי גם במרכז הפרצה, בלבד שלא יוצר מצב שבו חלקי הפרצה שמשני הצדדים יבטלו אותו. דהיינו, כשרוחב כל אחד בחלקי הפרצה הוא לא פחות מרוחב הלכי, ואחד מהם רחב ממנו. ואם העמידו אותו בתוך שלושה טפחים עם שיטה סמוכה אליו, הלכי כסר, גם במצב הנעל מדין לא מום. אבל לדעת פסקים רבים, בכל מקרה אלא אי אפשר להעמיד את הלכי אלה בתוך שלושה צרכים למשיצה הסמוכה עליו. הפויסקים כתבו טעמים שונים לדעה הזאת. א', מרווח של שלושה צפרים יכולים בעליכם להיכנס דרכו למבוי, ממילא הלכי הוא לא משיצה. ב', לכי משמש כעקר לזה שאסור לטלטל משיצה רבים לבוי, או שהוא עצמו לא משמש כעקר, אבל טעון עקר כזה. החיבור למשיצה הסמוכה נשאר כעקר. ג', האפשרות להחשיב לכי כמחיצה, רק בכפוף לחיבורו למחיצות גמורות, ויש להחמיר כדי אז. בהמשך לאמור, בצורת הפתח הדעת עוסקים רבים, לא צריך להעמיד בסיתוך שלושה טפחים למחיצה שסמוכה לה. אבל גם אם נחמיר, וגם נחמיר ככה בלכי, כשלידה היא תומתה מחומרה בלכי ומשום הצורך בעקר, או שלא נשלם את המחיצה לעצמו, כבר לאן, ואילו צורת הפתח היא לא צורך לתקר, ונחשבת כמחיצה לעצמה. יש המוסיפים שגם אם הפרוץ משני צדיה של צורת הפתח שווה לרוחבה, מוצד אחד מרובה ממנה, הוא לא מבטל את צורת הפתח בניגוד לדין הלכי. אבל יש אומרים שאין חילוק בצורת הפתח ללכי, כמעט שלדייטון, גם החומרה בלכי ומשום שבלחיים יכולים לחדור דרך הפרצה שבין הלכי למחיצה שסמוכה לו. והטעם הזה פוסל גם צורת הפתח, וראוי להחמיר כדאז. ואם כל אחת מהמוזות רחבה יותר מהפרוץ שבינה למחיצה הסמוכה, צורת הפתח קשרה לכל הדור, כמעט שהיא נחשבת כעומד. ולכן, העומד מרובה על הפרוץ, ונחשב הפרוץ כעומד, וממילא, צורת הפתח מחוברת למחיצות שסמוכות. לכי, צריך להעמיד אותו באופן שלא ינוע ברוח, אבל אין צורך לעשות אותו בחומר חזק, וניתן גם להרכיב אותו עם פרסות עץ מודבקות וכדומה. ולדעת הרמור אפשר לעשות לכי גם על ידי מריחת שכבת שידבה על גבי קיר המחיצה הסמוכה לפרצה. לכן מזאת שצורת הפתח אפשר לעשות באופן כזה, ולמרות שהם צריכים להיות חזקות, שהוא להחזיק דלת כלשהי, חוזק הקיר שהדבוקות אליו מצטרף לעניין. ואין עשיד קשר אלא כשיש ממשות בעובי שלו, לפחות חוץ וכדומה. אבל מראה של סיד לבן, לבד, צביעה, בגיר וכדומה, הם לא נחשבים כלחי או למזוזות הפתח. כמו כן, צריך להקפיד שלא ימחה הסיד על ידי התחככות של בעלי חיים באופן שיפסל. השולחן ערוך לא הזכיר את היתר הזה, או בגלל שמצאו שבעלי חיים מוחקים את הסיד, או בגלל שייתכן שזה דבר שלא עומד מצד עצמו, שדבר שלא עומד מצד עצמו לא קשר ללחי. בליטות שיצאות מהמחיצה סמוכה לצד הרביעי של המבוי לכיוון הצד הרביעי וביניהם, לכן בין הבליטה התחתונה לקרקע, ישנם מרווחים של פחות משושה תפחים קשרות לשמש לחי, ויש שמצדד שבבליטות כאלו לא קשרות למזות של צד הבטח, ויש מי שמקל בדבר. עד כאן מיניהם דפעים ללוחי שנלמד היום. כמו למדנו, מבוי שורשו סיוכי, מוקף במחיצות משושה צדדים ופתוח בצד הרביעי, אפשר להתיר טלטול של חפצים בתוכו על ידי העמקת לחי במקום הפרוץ. לחי הוא חפץ בגובה עשרות פוחים שנקרא ככה על שם השימוש הנפוץ בקרש, שבשפה הארמית נקרא לוחו, שם מטרת המומוי, ואין מידה לאוויו ולרחבו, בלבד שלו ינוע ברוח. בדומה ללחי, גם צור הספתח, אם המוזות שלה נעות ברוח, אז היא פסולה. ואם עד בגובה עשרות פוחים הם לא נעות ברוח, רק חלק העליון נע ברוח, תלוי דין צור הספתח במחלוקת הפוסק. עד כאן בעניין מה שלמדנו אתמול, הוא כדרכנו, נפליג מהם אחורה, נזכר מה שלמדנו, מדוע אסרו גדולי האחרונים לנגן בבית הכנסת בשעת התפילה. אז לפני כ-200 שנה היו מרשיעי בריס שהרהיבו לנגן בבית הכנסת לכלי שיר בשעת התפילה, וגדולי האחרונים העריכו בתשובות לאסור את זה. אין שם הדברים הם כתבו שאני גמנה משיחת הדעת מה הכוונה בתפילה, יש גם איסור מישום מהגזירה שלא נגן בכלי שרפה החובד, וכל שכן בכלים שהגוי משתמשים בהם, שורר בבתי תפלתם, שבוודאי אסור לנגן. דף היום איתנו בבלי, האם מותר ליטול ידיים במים חמים? הוא מחמי טבריה. כיצד ייתכן שאדם נוטל ידיים רק פעם אחת ביום? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, ועד המסכת חולין, דף כבר. ולקראת סיום המזון נפלא החפצים בחיים. הרי כולנו חפצים בחיים רבותיי, בואו הצטרפו להם ללימוד הימים בחפץ חיים. אנחנו אוחזים בכלל דף סעיף טס, שנלמד שהחפץ חיים מציב כלל בינה מסור שמעת וקבלת לשמור. כל מה שאסור לספר, אסור גם לקבל. זאת אומרת, כל סוגי הגנות, גם גמורה לזולת בעצמו, גם על מעשי אבותיו, על מעשיו הקודמים, כשעכשיו הוא מבנה כשפרה וכל כעצב הזה. מרכזה זאת שסיפור מעשי אבותיו, החפץ חיים מוסיף בהגוי דבר חידוש. כמו שמדבר הרמב"ם משמע שאפילו אם השומע כבר יודע מעשי אבותיו של אותו פלוני, גם כן אסור לשמוע. זאת אומרת שגם שמיעת בהגנות שלא שייכת לקבול, כי זה כבר ידוע. במידה שאכן העובדה נמצאת בצורה היא בשעה לא כל תוספת. אסורה, ויבואו מסוף ומביאים הסבר לאיסור הזה, שכשם שאיסור לשמוע התורה הקפידה, מלבד על הנזק והצער שגרמו לשני, גם על המידה הגבוהה של סיפור גנות על הזולת. כך גם לעניין שמיעת לשנורא, התורה הקפידה על המידה הגבוהה שבשמיעת דברי גנות על הזולת, ואפילו אין בהם כל חידוש אצל השומע. בסעיף י' מסביר החפץ חיים, מהו גדר היתר לחוש לשנורא ולא להאמין? הוא מבאר, דהיינו לקבל את הדבר בדרך השש בעלמה, רק לשמור את עצמו ממנו שלא יגיע לו איזה כנדו. הרבה התקבל אצל הדבר אפילו בגדר סופק, הוא מחויב עדיין להיטיב עם הנידון בכל הטובות שצוותה התורה לשאר אנשים בישראל. לכאורה גדר הדברים לא ברור, וברור בסוף עומדים על הנקודה הזאת, איך אדם יכול להיזהר בכזה דבר שמצד אחד הותר לו לחשוש חשש בעלמה, ובצד שני, צריך להיזהר שהחשש הזה לא יעורר אפילו ספק בלב. הרבים שכבר התחבטו בזה אחרוני, בעשות פעשות חו, כותב שהוא הציע את הדברים כמה חזוני, שהוא ענה לו, מי יכול לעמוד בזה? זה לומדס. הכתב שמוכס מדבר החזוני שבאמת קשה מאוד לראות בחילוקים האלה, שהוא לא יכרה למה את זה. הוסיף, אולי הוא לא רוצה החזוני של לראות כנגד החוץ חיים, שמורס היי. אגח קניאסקי במכתב, הוא כתב שוודאי אולי החזוני שלו חלק על החוץ חיים בעניין הזה, ולמה יש שלא כך. שבדבר שנגע לו למה יצא צריך לחשוש, בדבר שלא נגע לו למה יצא, לא יחשוש שלט. עוד יש שכתבו שהעצה להיזהר בזה, שלמד זכות כפי האפשר על השני, שאולי לא ראה בדקדוק את כל הפרטים, ולא ידע את כל הנסיבות. ממילא בכך לא יעלה בלבו ספק, אלא רק חשש כדי שידע עוד בזהירות. אבל הוא מוסף ומביאים גם שאלה מעשית ומצויה בעניין איסור קבלת לשנורת. ילד שמספר להוריו דברי גנאי על המלמד שלו, האם מותר להורים להאמין לו באופן שניכר שהוא סיפר את זה כמסך לתפיתומרי? אז התשובה היא שלכמה להחלטה, אני כותב שכל הנאמון הוא שמסך לתפיתומרי. נאמרה דווקא באיסורים, ברבונון, אבל בדאורייסה, שם כבר אין נאמון. קבלת לשנורי שאיסור דאורייסה, אין נאמון. אף שאלה שם שיתכן של שנורי שונה משאר מקומות, מכל מקום מסיק שצריך להיזהר ולסמוך על זה. ולכן, למעשה, צריך לנהוג בזה כשאר דמול לשנורי, ולקבל את דברי הילד רק כדי לחשוש ולעורר את הדבר כדי שלא יצא נזק לילד הזה או לאחר. עד כאן חפץ חיים יומי, ואיזה שימו התחזקות יומית, רבנו בחיי, בקד הקמח, בשמחו, אז הוא כותב נפש של צדיק, שמחה במעשה המצוות. השמחה הזאת היא מצווה מן התורה, מצווה אדם עליה, כי עבודה גמורה לשבת בה חשובה יותר מן המצווה. תודה רבותיי לעבוד השם בשמחה ונזכור שהשמחה במצווה חשובה יותר מהמצווה עצמה. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא. הרבה הצלחה לכל אשר נפנה, ברוכניות וגשמיות וכל תפסלה.